אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היי, אתם על חיות כיס, אני צליל אברהם, וזה מתן.
מתן אלקלעי, בן 36, מרעננה.
לפני חודשיים, מתן היה צריך להחליף את המכונית שלו.
אנחנו כרגע עומדים לפני הגדלת המשפחה שלנו, והלכנו לחפש רכב גדול יותר, רכב שיתאים לצרכים של משפחה עם שלושה ילדים.
אבל אז הוא גילה ש...
פשוט אין רכבים כרגע. או שיש, ואתה צריך להמתין עד לפחות שנה כדי לקבל את הרכב. פשוט אין.
הוא הבין שלקנות רכב זה יהיה פחות פשוט ויותר יקר ממה שציפה.
אמרו לנו, תזמינו, אבל תקבלו אותו בתחילת מאי, אולי יוני. בסוף הזמנו בליסינג, קאיה ספורטאז', פשוט התפשרנו, כי זה לא הרכב שממש רצינו, אבל זה הרכב שיגיע יחסית מהר, בסוף פברואר, תחילת מרץ.
גם אני הסתכלתי במחירון של הרכב שלי ביד 2, וגיליתי שהוא שווה 12,000 שקלים יותר ממה שהוא עלה לי לפני שנה, וזה נחמד, וגם מוזר.
בגלל הביקוש, גם המחירים אגב של רכבים יד 2 מאוד עולים, כי אנשים רוצים את הרכבים האלה, אז הם מוכנים לשלם עליהם כסף.
אז מה קורה פה? זה סיפור על אי קטן ורחוק, שקיבל לפני 50 שנה החלטה שהקפיצה את הכלכלה שלו עשורים קדימה. על מה קורה כשאחד מגלגלי השיניים של השוק הגלובלי המשוכלל חורק פתאום, ועל למה מגרשי הרכב ריקים. את הסיפור הזה אני לא אספר לבד, וזה הזמן להכיר לכם חבר חדש במערכת חיות כיס, אלון אמיצי.
היי צליל, היי מאזינים.
תספר קצת על עצמך למאזינים שלנו, כי הם ישאלו.
הייתי בדסק לענייני פלסטינים ומזרח תיכון של כאן חדשות, וחלק מהמערכת של העסקת עוד יום. לפני כן למדתי כלכלה באוניברסיטה העברית.
אז ברוך הבא למטבח.
תודה רבה. צליל, את זוכרת את הימים הקודרים והחשוכים של מרץ 2020?
איך אפשר לשכוח?
מאיזה מחסור הכי פחדת? ביצים, עוף, אולי נייר טואלט?
ברור שנייר טואלט. לא, בעצם אני זוכרת שחשבתי על זה והחלטתי שלטווח הארוך מחסור בביצים יותר בעייתי מנייר טואלט.
אז איזה יופי, עכשיו דצמבר 2021 ואנחנו לא צריכים לדאוג. יש לנו שפע של ביצים, עוף ונייר טואלט. אנחנו יכולים להכין חביתות עם 4 ביצים ולהתחפש למומיות אם רק בא לנו. אבל מעטים מאיתנו ציפו למחסור שאנחנו מרגישים בו עכשיו. אנחנו כרגע בעיצומו של מחסור עולמי במוליכים למחצה, או בשם היותר נפוץ שלהם, שבבים.
הנרי פורד מתהפך בקברו, ובוודאי לא עלה על דעתו שהתעשייה האדירה שייסד תושבת בגלל מחסור עולמי ברכיב כזה קטן, סמי קונדקטור, מוליך למחצה.
וזה לא רק שאין מכוניות במגרשים. נניח שאת רוצה לקנות סוני 5.
כשאני אצא לפנסיה, אני ארשה לעצמי לגעת בדברים האלה?
יופי, כי היום קשה מאוד להשיג סוני 5. זו ממש הזיה, מוצר חדש של סוני אמור להיות בכל מדף. וקצת כמו עם הרכבים, הכל ריק. כל מי שאני מכיר שקנה סוני 5 מספר שהוא התקשר למישהו שמכיר מישהו שמכיר מישהו שעשה לו איזושהי קומבינה. ומי שרוצה להיות ילד טוב ולקנות בחנויות בכל זאת, לא יכול למצוא אותו במחיר המקורי שלו, שזה 2,000 שקל. זה עולה כבר 2,800 במינימום. וזה נכון עוד הרבה מוצרים. כל דבר שיש בו שבבים או שמתעכב או שעולה יותר. וכיום יש כמעט בהכל שבבים. במכוניות יש בערך 1,000 שבבים שנמצאים במערכות השונות. כמובן גם בטלפונים סלולריים יש עשרות שבבים. גם במחשבים, גם במקררים, אפילו במכונות כביסה. גם בארנק שלך יש כרטיס אשראי ועליו החלק הקריטי ביותר, השבב.
אוקיי, אז מה זה בעצם שבב?
שבב בעצם זה מעגל חשמלי שפועל בעזרת מה שנקרא טרנזיסטורים.
זה שי וולפלינג, סמנכ"ל טכנולוגיות של חברת נובה, חברה ישראלית שמתמחה במכשירי מדידה לתהליך ייצור השבבים.
טרנזיסטור זה הרכיב האלקטרוני הכי בסיסי בתעשיית האלקטרוניקה היום, ובעצם הוא האבן הבניין של כל השבבים. בעצם אתה מחבר מספר טרנזיסטורים כאלה כדי לייצר איזושהי פונקציונליות.
בהכי פשוט, השבבים זה המחשב. את לוחצת על העכבר או מחליקה על המסך, והתוכנה שבטלפון או במחשב שלך מתרגמת את זה לשרשרת מאוד מורכבת של פקודות למעגלים החשמליים שעל השבבים. ובסוף, השרשרת הזאת מייצרת את הפעולות שאת רואה על המסך.
בעצם כל מה שקורה על המחשב שלנו, בסופו של דבר יש לו ביטוי פיזי, והביטוי הזה הוא השבב, הוא כמו הנוירון במוח, אם תפגע בנוירון, אין מוח.
בלי שבבים, כל התוכנות שבעולם לא שוות כלום, לא משנה אם זה בפלאפון, מחשב או ברכב. וככל שהמכשירים שלנו הולכים ונהיים יותר חכמים, הביקוש לשבבים הולך ועולה. ב-2019 נמכרו 300 מיליון שבבים ברחבי העולם. ב-2021 זה עלה כבר ל-400 מיליון.
והסיבה שלא היינו עד עכשיו צריכים לדעת מה זה שבב, היא שהייתה הספקה שוטפת של שבבים.
כן, עד שלא הייתה.
בעצם מדובר באפקט דומינו שהתחיל בגל הראשון של הקורונה ב-2020. הימים היו ימים של סגר, הכבישים היו ריקים, ובתעשיית הרכב העריכו שאנשים לא יקנו מכוניות, כמו שהם קנו שנה לפני כן. אז אחת ההחלטות שהם קיבלו הייתה להפחית את כמות השבבים שהם מזמינים למכוניות. הם התקשרו ליצרני השבבים שלהם ואמרו, אנחנו נצטרך מכם פחות שבבים השנה. וחשוב לזכור שזו הזמנה שעושים כמה חודשים מראש לפחות.
בעצם ברגע שהתחיל המשבר, תעשיית הרכב נכנסה קצת לאיזשהו בונקר ועצרה את ההזמנות. כי הייתה מחשבה שיהיה פה משבר דומה למה שהיה בשנת 2008, שאנשים יפסיקו את הצריכה.
אבל התברר שהערכה שלהם הייתה קצת מוגזמת. כבר במחצית השנייה של 2020, המכוניות חזרו לכבישים.
אז תעשיית הרכב התקשרה ליצרני השבבים ואמרה להם, היי, זוכרים את השבבים שאמרנו שאנחנו לא צריכים? אז יש מצב שאנחנו כן צריכים אותם בסוף? אבל זה כבר היה מאוחר מדי.
בעצם, הקפסיטי או היכולת ייצור של יצרניות השבבים כבר התמלה בהזמנות אחרות. זאת אומרת, הם לא חיכו ליצרני הרכב, אמרו, אוקיי, אז אנחנו נייצר שבבים לטלפונים, נייצר שבבים למכשירים אחרים, וכשיצרני הרכב חזרו ליצרניות השבבים וביקשו לייצר את השבבים של הרכב, התור כבר התארך.
יצרני הרכב הם לא היחידים שגילו שהם צריכים יותר שבבים ממה שהם תכננו. בקורונה אנשים קנו כמויות של מחשבים, טלפונים סלולריים, טלוויזיות, כל דבר שעזר לעבוד מהבית או להפיג את הבדידות. אז מפעלי השבבים מצאו את עצמם עם תור ארוך מאוד של לקוחות שדרשו עוד שבבים, עכשיו.
אז כשצריך עוד, מייצרים עוד, לא? מה כל כך מסובך?
בנייה של פאב או מפעל ייצור חדש לוקחת בין 2 ל-4 שנים. היא דורשת השקעה של בין 4 מיליארד דולר למפעלי ייצור פשוטים, עד 10 מיליארד דולר ואפילו 15 מיליארד דולר להשקעה במפעלי הייצור היותר מתקדמים. היא דורשת כוח אדם מיומן, היא דורשת תשתיות, ולכן היכולת של התעשייה להגיב להגדלה, לצורך בגידול בביקושים, הוא מאוד מאוד איטי.
הבעיה השנייה היא שאת הדברים המתקדמים באמת שצריכים למכשירים חכמים, מייצרים ממש כמה מפעלים בודדים. ובעצם כשאנחנו מסתכלים לשמיים וזועקים הצילו לאיזושהי גיבורת על שתסיים את בצורת השבבים, אנחנו קוראים בשמה של TSMC, Taiwanese Semiconductor Manufacturing Company, החברה הטיוואנית לייצור מוליכים למחצה. שבבים.
TSMC שולטת ביותר מ-50% משוק השבבים העולמי, ולא רק זה, היא מייצרת יותר מ-90% מהשבבים הכי מתקדמים, הטכנולוגיה המובילה. מבחינת ערך שוק, היא החברה התשיעית בגודלה בעולם, כמה מקומות מעל המתחרה של הסמסונג. בגלל השליטה המסיבית הזאת בשוק, טיואן היא בפסגת ייצור השבבים, וכל מה שקורה לטיואן משפיע על ההספקה העולמית שבסופו של דבר משפיעה על כולנו. בעצם כדי לדעת מה קורה עם השבבים שלנו, אנחנו צריכים להבין מה קורה בטיואן.
כל גיבורת העל צריכה סיפור מקור טוב, והסיפור שלנו מתחיל ב-1949.
The world's eyes remained on China, where a huge military campaign was rushing to its climax.
דבר ראשון שצריך להסביר בנוגע לטיואן, זה שזה בעייתי להגדיר אותה כמדינה. טיואן שאנחנו מכירים כיום, נוצרה כתוצאה ממלחמה, מלחמת האזרחים הסינית, שהתחילה ב-1927 ונגמרה ב-1949.
אנחנו מדברים על סוף מלחמת האזרחים בין הגוומינגדאן, המפלגה הלאומנית בסין, ששלטה בסין באותם ימים, לבין המפלגה הקומוניסטית הסינית.
זאת דוקטור תמי גרוסוולד עוזרי, מרצה בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים.
המפלגה הקומוניסטית מנצחת ב-1949, מלחמת האזרחים מסתיימת, המפלגה הקומוניסטית מאחדת את רוב חלקי סין תחת השלטון שלה, ומייסדת בעצם את הרפובליקה של סין העממית, ה-PRC, מה שאנחנו מכירים היום. והמנהיגים של הגוומינגדאן, בראשם גנרל בשם צ'אנג קאי שק, בורחים לטיואן, מכריזים על הקמת הרוק, ROC, Republic of China.
האי טיואן מדרום-מזרח לסין היה עד אז חלק מהטריטוריה הסינית. הם התכוונו להישאר שם בינתיים ולהתארגן עד שהם יצליחו להשתלט מחדש על כל סין.
ובשלב הזה, למעשה בעצם עד התקופה האחרונה, יחסית, שני הצדדים רואים בטיואן חלק בלתי נפרד מסין המאוחדת. כשהמחלוקת ביניהם היא למעשה בעיקר על הסוגיה של מי יעמוד בראש סין המאוחדת, המפלגה הקומוניסטית או ה-ROC, הגוומינגדאן.
אז נוצר מצב שבו סין קוראת לעצמה סין וגם טיואן קוראת לעצמה סין.
כן, היום השם טיואן הרבה יותר מוכר, אבל סין מאוד כועסת אם מישהו קורא לטיואן טיואן.
למה? איך הם רוצים שיקראו לה?
טייפי הסינית. הם כאילו אומרים, זו הפרובינציה שלנו טייפי שם, זו לא מדינה בשם טיואן. למעשה, בכל ארגון בינלאומי שאיכשהו חברות בו גם סין וגם טיואן, טיואן נקראת טייפי הסינית, למשל באולימפיאדה. וזה נעשה כאיזשהו ויתור שטיואן חייבת לעשות, כדי שארגונים לא יצטרכו לבחור בינה לבין סין, כי אז הם כמובן יבחרו בסין. סין מאיימת בחרם כלכלי על כל מי שמעז להכיר בטיואן כמדינה. וזה הוביל לכמה מחזות מאוד משעשעים שראינו בשנים האחרונות, בהם אנשים עם מעמד בינלאומי פשוט מעמידים פנים שטיואן לא קיימת. הנה למשל ראיון של ברוס איילוורד, בכיר בארגון הבריאות העולמי WHO, בו חברה סין. בראיון הוא נשאל, האם יש אפשרות שטיואן תצטרף לארגון?
Would the WHO consider Taiwan's membership? Hello?
עוד בשנות ה-70, טיואן הבינה שהיא בעמדה נחותה, שסין הולכת להשתמש בגודל שלה ובהכרה שהיא קיבלה מהעולם כדי לדחוק את טיואן לצד. אז הממשלה החליטה שהיא צריכה לעשות מעשה, משהו גדול שיהפוך את טיואן לחלק חיוני ובלתי נפרד משרשרת האספקה העולמית. עד אותה נקודה הם היו כלכלה אגררית, חקלאית. שוק הטכנולוגיה היחיד שהיה בטיואן היה של חברות זרות שהשתמשו במפעלים בטיואן כדי להרכיב מוצרי חשמל זולים. ממשלת טיואן החליטה שהמהלך הגדול שלהם יהיה לפתח תעשייה מקומית שתהיה בחזית הטכנולוגיה המתקדמת.
לטובת המשימה הלאומית החשובה, שר הכלכלה הטיואני ניסח תוכנית לפיה יושקעו $10 מיליון להקמתה של תעשיית השבבים, פרויקט שיקח להם 4 שנים להשלים. $10 מיליון לפרויקט ארוך טווח אולי לא נשמע הרבה עכשיו, כשהתעשייה הזו מגלגלת מאות מיליארדי דולרים, אבל בטיואן של אז זה לא היה סכום זניח. התוכנית נתקלה בביקורת מבית, מאנשים שאמרו, למה לא להוציא את הסכום הזה על דברים יותר חיוניים, כמו כבישים ובתי ספר? אבל לשר הכלכלה הטיואני היה אמון שהתוכנית הזאת תעבוד. הוא כל כך האמין בה, שהוא כינס מסיבת עיתונאים שבה הוא דפק על השולחן ואמר, או שעושים את זה, או שאני מתפטר. האיום עבד, והתוכנית יצאה לפועל.
זה די מדהים, מדינה חקלאית קטנה, שהעולם לא מכיר בקיומה, מחליטה להוציא את מעט הכסף שיש לה על תחום טכנולוגי חדשני, מתוך ראיית הנולד, שזה מה שיהפוך אותה למדינת עולם ראשון.
כן, וזה בדיוק מה שקרה. לצמיחה הכלכלית של טיואן במחצית השנייה של המאה ה-20 קוראים הנס הטיואני.
אני חושב שהשינוי המסיבי ביותר שאפשר להצביע עליו או להסתכל עליו בהיבט היסטורי, הוא באמת מסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80 ולתחילת שנות ה-90.
זה צלי לב, הנספח הכלכלי של ישראל בטיואן.
בעשור הזה, הכלכלה של טיואן ביצעה את הזינוק הגדול קדימה, עם מערכת השכלה גבוהה, עם משיכה של השקעות חיצוניות מצד חברות רב-לאומיות, לאו דווקא השמות הגדולים, הרבה חברות קטנות מעמק הסיליקון, שממשלת טיואן הצליחה למשוך אותם באמצעות הטבות מיסוי, ובעצם לייצר כמעט את כל שרשרת ההספקה הרלוונטית לתעשיית ההייטק הזו, בתוך האי. כל הדבר הזה למעשה ייצר רצף חדשני מאוד מאוד גבוה, שאפשר לטיואן לייצר מוצרים איכותיים, מאוד תחרותיים ברמה העולמית, ברמת מחירים, ולהפוך באופן מהיר מאוד לכלכלה מוטט ייצוא. כלומר, להפוך לשחקנית עולמית.
טיואן אולי לא עקפה את סין בזירה הבינלאומית, אבל המצב הכלכלי שלהם השתפר פלאים. וטיואן הייתה מדינה שלא רע לחיות בה.
יש כאן בעיר הבירה, טייפה, מערכת תחבורה ציבורית מהמשוכללות והטובות בעולם, מערכת חינוך מצוינת, מערכת בריאות מהטובות בעולם, ותעיד על כך ההתמודדות המאוד מוצלחת של המדינה עם מגפת הקורונה העולמית.
אז ממשלת טיואן אמרה על שבבים וזכתה בגדול, וככה היא נהייתה ספיידרמן של המוליכים למחצה.
עוד לא. בינתיים בסיפור היא עדיין פיטר פארקר. בשנות ה-80 טיואן אכן הייתה על המפה, אבל היא לא הייתה המובילה. בממשלה לא היו מרוצים רק מלהיות חלק מהשוק, הם רצו להגיע לפסגה. אז הם שאלו את עצמם, מה היתרונות של טיואן? יש הרבה שלבים בייצור שבבים, וטיואן כמעט ולא הובילה באף אחד מהם. הם לא היו חזקים בפיתוח, הם לא היו חזקים במחקר, גם לא בעיצוב או במחירות. הדבר היחיד שהם היו טובים בו, זה הייצור הפיזי. לקחת את הרעיון ואת הייצוב, ולעשות מזה שבב מוחשי. וככה באה לעולם TSMC, חברה שתתמקד אך ורק בייצור שבבים.
אז יש בעצם שלושה סוגים של חברות שמייצרות שבבים.
זה שוב שי וולפלינג, סמנכ"ל טכנולוגיות בחברת נובה.
יש חברות שנקראות IDM, או Integrated Device Manufacturers. זה חברות שהן מתכננות, הן מייצרות, והן מוכרות את השבבים שלהן בעצמם. החברה הכי מוכרת היא אינטל. אינטל יש לה מרכזי תכנון, חלקם פה בישראל, ובסוף הדבר הם גם מוכרים את השבבים בתוך המערכות שלהם, ולגופים אחרים. יש חברות שנקראות Fabless, זאת אומרת, בלי מפעל. זה חברות שבעצם הן מתכננות, הן מעצבות, והן מוכרות את השבבים, אבל הן עושות בעצם מיקוד חוץ או אאוטסורסינג לתהליך הייצור. הן לא מייצרות בעצמם. החברות הכי גדולות שמוכרות בתחום הזה זה אפל ואנווידיה, קואלקום, והחברות האלה שמייצרות שבבים עבור לקוחות אחרים, זה חברות שנקראות פאונדרי. זאת אומרת, אתה משמש כמעין מיקוד חוץ או קבלן משנה לייצור של השבבים, עבור לקוח ספציפי. החברה הכי גדולה ומובילה בתעשייה בתחום הזה זה בעצם TSMC.
אז TSMC בעצם באה לחברות טכנולוגיה שצריכות שבבים ואומרת להן, למה לכן להסתבך עם זה? זה מסובך, זה יקר, תזמינו ממני את השבבים ואני אסגור את הפינה.
Outsourcing, וזה תפס.
היו לא מעט אנשים שחשבו שהרעיון של TSMC גרוע. עד אז לא היה עולה על הדעת שחברת האציל משימה כזו משמעותית בייצור המוצר שלה לחברה אחרת. אבל ברגע שזה נהיה אפשרי, המון חברות קפצו על ההזדמנות. הן פשוט מקבלות את השבבים מ-TSMC ומכניסות אותם למוצר הסופי.
Over the last 10-20 years, what happened is that it's just got this momentum that you can't, it's very difficult to stop.
זה קרייג אדיסון, הוא כתב טכנולוגיה מהונג קונג שמתמחה בשבבים ובתעשיית ההייטק. בשנת 2001 הוא כתב ספר בשם מגן הסיליקון על תעשיית השבבים של טייוואן.
They just become so good at what they're doing that the others couldn't catch up.
ככל שטכנולוגיית השבבים התפתחה והשבבים נעשו קטנים ומתוחכמים יותר, כך יותר ויותר מתחרים של TSMC פרשו. הם פשוט לא יכלו להישאר במרוץ, זה דורש יותר מדי השקעה, יותר מדי הון אנושי והרבה יותר מדי כסף.
אחד הרגעים הקריטיים של TSMC בדרכה להפוך למונופול השבבים שהיא היום, זה העסקה שלה עם אפל. במשך שנים, מי שיצרה את השבבים עבור אפל הייתה חברה דרום-קוריאנית בשם סמסונג. אבל בתחילת העשור הקודם, סמסונג, שגם מייצרת ומוכרת מוצרים משלה, יצאה לשוק עם הטלפון החכם שלה, סמסונג גלקסי. באפל לא אהבו את הדמיון הרב של הגלקסי לאייפון, והבינו שזה אולי לא הרעיון הכי טוב לשלוח את עיצובי השבבים שלהם, שזה בעצם הסודות המסחריים שלהם, לסמסונג. אז הם העבירו את כל ייצור השבבים שלהם ל-TSMC שלנו.
And when Apple switched to TSMC, TSMC just became even more of an unstoppable giant because the volumes that Apple have is just huge. The technology that Apple develops is just so leading edge that this just gave TSMC even more of an advantage.
בסופו של דבר, אחד הדברים הקריטיים שהובילו את TSMC להיות מספר אחת בעולם, מעל סמסונג, מעל כולם, זה ש-TSMC לעולם לא תתחרה בלקוחות שלה.
וככה בעצם הגענו למצב שמעל 50% מהספקת הצ'יפים שלנו מגיעה מטיוואן. בעצם כל או רוב הביצים בסל אחד, וכל זעזוע בטיוואן משפיע על כל השבבים בעולם.
וזעזוע זה לא אומר הקורונה.
Taiwan's worst drought in more than half a century, making this island look more like a desert.
טייוואן גם מתמודדת בשנתיים האחרונות עם הבצורת הכי קשה שחוותה מזה יותר מ-50 שנה. ואחד הדברים שצריך כדי לייצר שבבים זה מים, הרבה מים. TSMC משתמשת בתהליך הייצור שלה ביותר מ-100,000 קוב של מים שפירים ביום.
זאת כמות פסיכית, זה בערך 400 בריכות שחייה אולימפיות מלאות במי שתייה כל יום.
זאת גם אחת מהסיבות שהובילו למחסור השבבים העולמי שאנחנו חווים עכשיו. וכמובן ש-TSMC לא פשוט מחכה לגשם, היא קונה מחליות מים ואפילו פתחה מתקן טיהור מים משל עצמה.
אז האקלים הוא בעצם האיום הכי גדול על הספקת השבבים העולמית, יותר מהקורונה.
אולי יותר גדול, אבל הוא לא הכי גדול. יש איום אפילו יותר משמעותי. כל גיבור על צריך ארכי נבל, שידע את כל נקודות החולשה של הגיבור שלנו. אויב שהוא בעצם חלק בלתי נפרד מהגיבור.
וארכי נבל של טייוואן היא כמובן סין.
Our top story at this hour. Taiwan has reported the largest ever incursion by the Chinese Air Force into its air defense zone. 38
China. ב-1 באוקטובר השנה, היום בו ציינו 72 שנה להקמת הרפובליקה העממית של סין, פלשו מטוסי קרב למרחב האווירי של טייוואן. לצערה שטייוואן פלישות סיניות מאיימות למרחב האווירי שלהם כבר נהיו חלק מהשגרה שלהם בשנים האחרונות. אבל באותו יום זה היה המספר הכי גדול של מטוסים שנכנס עד כה, 38. יום לאחר מכן, סין עשתה את זה שוב, אבל הפעם שלחה 39 מטוסים.
אלגנטי, וטיוואן עשתה משהו בנידון?
לא, טיוואן פשוט הבליגה על זה. מבחינה צבאית, לפחות במונחים של גודל, הם כלום ושום דבר לעומת סין. טיוואן זה אי של 24 מיליון אנשים. סין זו מדינה עצומה עם כמעט 1.5 מיליארד תושבים.
ומה המטרה של הגיחות האלו?
נכון אמרנו שהמפלגה הקומוניסטית בסין רואה את עצמה כריבון גם בטיוואן? זה לא השתנה במיוחד מ-1949 ועד היום.
עם כל זה שסין היום היא חזקה ומעמדה הכלכלי המדיני התחזק מאוד, הסוגיה של טיוואן היא כמו סוג של איזה מין קוץ כזה, שחייבים לעקור אותו, כי אחרת הוא ייצור זיהום שיתפשט ויערער על כל היציבות של כל הגוף.
זאת שוב דוקטור תמי גרוס ולדוזרי.
הרעיון של סין האחת, סין השלמה, זה רעיון שבעצם מוטבע בהיסטוריוגרפיה הסינית, ובתפיסת הזהות של העם הסיני כבר מעידנים של שושלות קודמות. האחידות של סין זה אלמנט שהוא מאוד מאוד מרכזי בתפיסת החוזק של השלטון הסיני.
ב-30 השנה שאחרי סוף מלחמת האזרחים הסינית, זו שבעקבותיה טיוואן נוצרה מכתחילה, המתיחות בין שתי המדינות עדיין הייתה גבוהה. כך זה היה עד סוף שנות ה-70. אז היחסים בין המדינות החלו להפשיר, ולאט לאט החלו להתפתח יחסי מסחר ותיירות בין טיוואן וסין. נוצר איזשהו סוג של סטטוס קוו עדין בו שתי המדינות לרוב מעדיפות לשים בצד את סוגיית הריבונות הגדולה, בשביל לטפל בנושאים יומיומיים בקשרים ביניהן.
מעין שלום קר.
אבל בשנים האחרונות זה השתנה.
מבחינת סין פנימה, בשנים האחרונות התחזקו התחושות הלאומניות. בעבר הגישה כלפי מדיניות חוץ הייתה גישה של שמירה על פרופיל נמוך יחסי, אימנות מאימותים וכו'. ולאחרונה, בפרט בימי שי ג'ינפינג, יש תזוזה לכיוון אסרטיבי יותר, שמדגיש את היכולות החדשות של סין, ומשדר את העוצמה הסינית לא רק מבחינה כלכלית, אלא גם מבחינת מדיניות חוץ.
סין עברה המון שינויים בעשור האחרון תחת המנהיג שלה, שי ג'ינפינג.
היא גם נכנסה למלחמת סחר עם הכלכלה הראשונה בגודלה בעולם, ארצות הברית. אפשר לשמוע על כך בפרק 206 שלנו, מלחמת 100 השנים הבאות.
והיא השקיעה המון בצבא שלה. התקציב הצבאי של סין כמעט שילש את עצמו בעשר השנים האחרונות, ויש לה כיום את הצי הימי הגדול ביותר בעולם.
שזה לא חדשות טובות אם אתה אי מול חופי סין, כמו טיוואן.
שהיא בתגובה לכך גם החריפה את הגישה שלה נגד סין. אמנם אין לה את הכוח הצבאי והמספרי שיש לסין, אבל יש לה קלף אחד חזק שסין מאוד לא רוצה שהיא תשלוף. טיוואן מעולם לא הכריזה עצמאות כמדינה. הסטטוס קוו שנוצר היה שלא מכריזים רשמית עצמאות, כי זה מאוד ברור מבחינת שתי המדינות שהצהרת עצמאות טיוואנית תגרור הכרזת מלחמה של סין.
וכל עוד אין הכרזת עצמאות, אפשר לדמיין שיום אחד נחזור להיות סין השלמה.
כן, ושני הצדדים יכולים לדמיין את זה.
נוח.
אבל מאז 2016, מי שמובילה את המדינה היא הנשיאה צ'אי אינג-ווין, ממפלגת ה-DPP, המפלגה הפרוגרסיבית הדמוקרטית. ה-DPP, בניגוד ללאומנים, לא רואים בעצמם כהנהגה גולה של סין השלמה. הם רואים בעצמם המנהיגים של טיוואן, מדינה נפרדת לחלוטין מסין. ואם בעבר הם עוד ראו את עניין הכרזת העצמאות כקו אדום, הנשיאה שלהם כיום כבר מאותתת שאולי זה השתנה.
הנשיאה הנוכחית, צ'אי אינג-ווין, מתבטאת יותר ויותר בחריפות לגבי המעמד של טיוואן בשנים האחרונות. היא סוטה במובנים מסוימים מהקו שהנחה את המפלגה שלה עד השנים האחרונות, שבעצם טען שממילא טיוואן היא עצמאית, ולכן אין צורך בהצהרה דקלרטיבית על כך. אבל צ'אי, הנשיאה בשנים האחרונות, התבטאה באופן יותר חריף מבעבר לגבי זה שאין הסכמה שסין צריכה להיות מאוחדת עם טיוואן, שזה לא בדיוק להכריז על עצמאות, אבל זה די הולך לכיוון הזה.
ואיך השבבים היקרים שלנו מושפעים מהדבר הזה?
סין, על אף שהיא מגה מעצמה, נמצאת יחסית מאחור בתחום אחד. בשבבים היא פשוט לא חזקה, אז היא בעיקר מייבאת אותם. סין קונה 50% מכל השבבים בעולם, ואת רובם היא קונה מטיוואן. והתלות הזו היא קריטית. חלק ניכר מהכוח הכלכלי של סין זה שהיא מתמחה בהרכבת מוצרים אלקטרונים, אבל הרכבה לא שווה כלום אם אין להם שבבים לשים במוצר.
אוקיי, עכשיו יש פה דבר מוזר. למה שסין תתקוף את טיוואן אם היא תלויה בה כדי שיהיו לה שבבים, שהיא תלויה בהם כדי שתהיה לתעשייה הטכנולוגית, שהיא חלק חשוב בכלכלה שלה?
אז קרייג אדיסון, ששמענו קודם, הוא חושב שסין לא תתקוף בדיוק מהסיבה הזו. הוא טבע בספר שלו את המונח המגן מסיליקון.
Taiwan's role as a key supplier of semiconductors to the world acts as a deterrent to any aggression from mainland China.
קרייג אדיסון אומר שתעשיית השבבים מונעת מסין לתקוף, כי כל פלישה או מצור על טיואן יגרום לזעזוע לשרשרת האספקה, וזה אומר גם זעזוע לסין. אז אם סין תוקפת, היא בעצם יורה לעצמה ברגל.
זה באמת נשמע הגיוני. אם המחסור שיש עכשיו, כשהמפעלים בטיואן עובדים במלוא התפוקה, משבש את הכלכלה העולמית, אפשר רק לדמיין מה יקרה כשהאי שבו נמצא המפעל שמייצר את רוב השבבים בעולם יותקף.
לא רק זה, נגיד שסין באמת משתלטת על טיואן. ונגיד שאחרי זה סין רוצה ש-TSMC יחזור לייצר כרגיל. מפעל שבבים, בטח כזה שהוא ברמה כזו מתקדמת כמו של TSMC, זה לא איזה משהו שאתה יכול פשוט להכניס אליו את האנשים שלך ולהגיד להם תפלו. צריך את הידע והניסיון שיש לאנשים שעובדים שם עכשיו.
The people, now the skilled engineers are the ones that like, they're like cooks in a kitchen, okay? You take over a Michelin restaurant, but it doesn't mean that you're going to be able to produce food.
קרייג בעצם אומר שיצרני השבבים הם כמו טבחים במטבח. אני יכול להשתלט על מטבח של כל מסעדה בעולם, אבל זה לא אומר שאני אוכל לייצר אוכל באותה רמה אם הטבחים עוזבים. אז אין לסין דרך גם להשתלט על טיואן וגם לשמור על הספקת השבבים. וככה, מול הגוליית של סין, ניצב דוד הטיואני עם שבב בידו.
אז אין לאף אחד אינטרס כלכלי שתהיה מלחמה בין סין לטיואן, זה הגיוני, אבל כבר ראינו בעבר שהיגיון לא תמיד מכריע כשרגש לאומי מעורב בנושא.
זה גם מה שחושבת דוקטור תמי עוזרי.
אני אישית חושבת שזה אומנם שיקול כלכלי חשוב, אבל שמה שמשחק תפקיד הרבה יותר משמעותי בסיפור הזה, זה קודם כל גם הנרטיב ההיסטורי, כמו שאמרתי, חזון החדה הלאומית הסינית, שבסך הכל רואה היום ותמיד באיזשהו אופן ראה בעניין של האיחוד עם טיואן, עניין של זמן.
אולי באמת זה לא מה שהרתיע את סין מלתקוף, אבל טיואן בהחלט מדגישה את הקלף הזה מול שער העולם.
באמת רואים שטיואן מדגישה את המקום שלה בשרשרת הפיתוח והייצור של שבבים, כחלק באמת מהמהלכים הגיאופוליטיים שלה של טיואן להדוף אפשרות של פעולה סינית. כלומר, משתמשים בסיפור הזה של שבבים בטיואן כסוג של מגן סיליקון מפני ניסיונות עוינים זרים.
וככה הגענו למצב הזה. בשביל התפקוד השוטף שלנו ביום-יום, כאן בישראל, למשל, אנחנו תלויים במפעל שנמצא בצד השני של העולם, בסכסוך לאומי שמעולם לא שמענו עליו, ובבצורת שלא חשבנו שנוגעת לנו.
התגלמות הגלובליזציה.
ומתי זה צפוי להיגמר?
זה תלוי את מי את שואלת, אבל רוב המומחים מעריכים שב-2022 זה לא ייגמר. יותר לקראת 2023. וכמובן זה תלוי בכך שלא יהיה עוד זעזוע גדול, כמו בצורת, או סגר, או אפילו עימות בין סין לטיואן, אבל התלות הזאת, במזג האוויר והמתחים הגיאופוליטיים בין מדינות שנמצאות 8,000 קילומטר מכאן, זה לא ייגמר.
ויש מדינות שזה לא מתאים להן. בארצות הברית ובאיחוד האירופי מתחילים לדבר על ביטחון טכנולוגי, על המשקל של ביטחון תזונתי פחות או יותר. היכולת שלהם לספק לעצמם את הביקוש לשבבים בתוך המדינות שלהם.
We need to stop playing catch up after the supply chain crisis hit.
זה נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן מפברואר השנה. ביידן דוחף ליכולת אמריקאית מוגברת לייצור שבבים, הוא אפילו קידם הצעת חוק לקונגרס בשם Chips for America.
נשמע טעים.
TSMC הודיע שתפתח מפעל חדש בארצות הברית בעלות של 12 מיליארד דולר. גם באיחוד האירופי מעוניינים להוריד את התלות שלהם בנושא השבבים, וכבר יצרו קשר עם אינטל ו-TSMC לפתיחת מפעלים באירופה. אבל ייקח הרבה מאוד זמן עד שארצות הברית או כל מדינה אחרת תוכל להגיע למצב בה היא מספקת את כל השבבים שלה בעצמה.
לא נהיים טיואן ביום אחד.
מי שיודעת את זה הכי טוב, זו סין. סין שפכה מיליארדים על גבי מיליארדים בניסיון להקים תעשיית שבבים מקומית שתתחרה בטיואן, אבל נכון להיום, החברה המובילה שלה, SMIC,
אפילו השם נשמע כמו חיקוי.
SMIC מחזיקה בפחות מ-10% מהשוק, וסין תעשה הכל כדי שזה ישתנה.
ממשלת סין משקיעה סכומים באמת דיפ פאקט, כאילו ללא גבולות בתעשייה הזאת, מתוך ידיעה ברורה שרוב, הרוב המוחלט של ההשקעות של הממשלה בתעשייה הזו לא יהיה להם החזר, הם לא יהיו רווחיות, אבל ממשלת סין מוכנה לקחת את הסיכון, בשביל שאולי חברה אחת או שתיים או שלוש יצליחו, ויוכלו להזניק את הטכנולוגיה הזאת קדימה.
סין בקיצור לא מבטרת, והיא תמשיך לנסות להדביק את הפער. כיום היא מייצרת 16% מסך השבבים שהיא צורכת ומייבאת את השאר. התוכנית שלה, שלא ברור כמה היא ריאליסטית, זה להגיע לייצור עצמי של 70% עד 2025.
זה מצחיק, כי היום כמעט אף מדינה לא מייצרת את כל האוכל שלה בעצמה, או את כל הדלק שלה בעצמה. אז עכשיו החלטנו שעצמאות שבבים זה הדבר הכי חשוב, אבל זה לא משנה את זה שאנחנו תלויים בשאר העולם לקיום שלנו.
כל הכלכלה המודרנית שלנו תלויה על יתרון יחסי. אנחנו מייצרים את מה שאנחנו טובים בלייצר, וקונים את מה שאנחנו פחות מוצלחים בו. ככה טייוואן נהייתה מונופול השבבים שהיא כיום. היא באה ואמרה, אני הכי טובה בלייצר שבבים, אז זה יהיה תפקידי בעולם.
והסידור הזה היה מאוד נוח לכולם, וגם לא בהכרח קיים סידור טוב יותר. אבל השנתיים האחרונות באמת הוכיחו לנו משהו אחד, שאולי ידענו קודם, אבל באופן די תיאורטי, ששרשרת ההספקה העולמית רגישה מאוד. וכמו כל שרשרת, היא לא יותר חזקה מהחוליה החלשה שלה. אנחנו היינו חיות כיס, הסקט הכלכלי של כאן, נועה בן הגיא העורכת שלנו.
אצלי?
כן.
יש מצב לעשות את הסגיר?
יאללה, לך על זה.
אנחנו היינו חיות כיס, הסקט הכלכלי של כאן, נועה בן הגיא העורכת שלנו, את הסאונד עורך אסף רפפורט, במערכת חיות כיס גם שאול אמסטרדמסקי. אפשר להזין לכל הפרקים שלנו בכל יישומון הסקטים ובאתר כאן.
מברוק, תודה רבה אלון אמיצי.
תודה צליל אברהם.
ותודה רבה לכם שהזנתם.